שלום, אתם מאזינים לפודקאסט אנשים ומחשבים. כאן יהודה קונפורטס, עורך ראשי אנשים ומחשבים, איתי באולפן אורי אלון, עורך המשדר. הסכמי הנורמליזציה שנחתמו בין ישראל לאיחוד האמירויות ומדינות נוספות, מהווים פוטנציאל לשיתוף פעולה כלכלי וטכנולוגי בין ישראל למדינות אלו. פורום המנכ"לים והמנמרים של אנשים ומחשבים יערוך בתחילת השנה הבאה מפגש מקצועי בעיר דובאי, עיר העסקים והחדשנות של איחוד האמירויות. באירוע יקחו חלק בכירי מנהלי הטכנולוגיות מכל מגזרי המשק, שיפגשו עם עמיתיהם כדי לשמוע וללמוד על הצרכים והאפשרויות של שיתופי הפעולה. בהסקט היום נשוחח עם משתתפים בכנס כדי לשמוע מה הם מצפים בכנס ואיך הם רואים את שיתופי הפעולה בין שתי המדינות. שלום לניר הולנדר, מנהל הפעילות של חברת נוטניקס בישראל, יוון וקפריסין והרשות הפלסטינית מזה שנתיים. שלום ניר, מה שלומך?
שלום רב. טוב, תודה, מה נשמע?
יפה. קודם כל, חברת נוטניקס, ספר למאזינים מה היא עושה, מה הפעילות שלכם, איפה אתם? כן.
נוטניקס התחילה את פעילותה בשנת 2009, כאשר הביאה לעולם את בשורת ה-HCI, ה-Hyper-Converged Infrastructure.
שזה אומר מה?
שזה בעצם מהלך שמפשט את המודלים הישנים בעולמות הדאטה סנטר, מצורך במערך אחסון נפרד, באיזשהו נטוורקינג שמחבר את השרתים, והשרתים בנפרד, וירטואליזציה בנפרד, יש פתרון אחד אחוד שמנוהל מסביבה אחת, ומרכז את כל הדברים האלו יחד, שבעצם בסופו של דבר מפשט את חיי היומיום בעולמות הדאטה סנטר.
אוקיי.
זו החברה, משם קמנו ב-2009, חגגנו כבר עשור פלוס מה שנקרא. היום אנחנו פרוסים במעל 165 מדינות. בשוק ה-HCI שעליו דיברנו, software HCI, אנחנו מוחזיקים קרוב ל-53% לפי 52.8 ליתר דיוק. החברה נסחרת בשווי של 5 מיליארד דולר, ובישראל אנחנו פעילים קרוב ל-7 שנים, משהו כזה.
כמה אנשים אתם בישראל?
בישראל אנחנו 14 איש, גדלנו מאוד בשנתיים האחרונות, גדלנו בערך פי 3 בשנתיים האחרונות, וזה בעצם יחד עם קצב הגידול שלנו בעסקים והנוכחות שלנו בשוק, רק שנבין על מה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על מאות רבות של לקוחות מכל הוורטיקלים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, בסביבות פרודקשן, לא באיזשהו POC כזה או אחר, ועשרות רבות של מיליוני דולרים.
הפתרונות שלכם בעצם נמצאים בדאטה סנטרים, בחדרי מחשב מרכזיים, מה שנקרא בעברית, והם בעצם עוזרים או מייעלים את כל התהליכים של שמירה על הדאטה וההגנה על הדאטה, נכון? אם אני מפרש את זה נכון.
ה-use case שלנו הוא ניהול דאטה, בסדר? זה הביזנס שלנו, אנחנו מנהלים דאטה של לקוחות. הדאטה הזה יכול להתקיים בכל מקום, הוא יכול להתקיים במרכז המחשבים הגדול של הארגון, הוא יכול להתקיים בסניף מרוחק, הוא יכול להתקיים בעולמות הצבאיים, בבונקר, במטוס, בספינה, הוא יכול להתקיים בכל מקום. בכל מקום שבו יש דאטה, יש משהו שמחזיק ומנהל את הדאטה,
שם אנחנו נמצאים. וזה בעצם היתרון, הוא לא תלוי בדברים אחרים, בגורמים, תשתיות פיזיות אחרות, נכון? זה בעצם...
הרעיון הוא שאנחנו מספקים פלטפורמה שלמה, שיודעת לנהל את המידע על כל הצורות השונות שלו, לא משנה איפה המידע נמצא. זאת אומרת, אתה לא צריך פתרון אחד לדאטה סנטר ופתרון אחד ל... אתר המרוחק, אתה לא צריך פתרון אחד שמספק את השרתים, ואחר שאת הסטורג' ואחר שאת הוירטואליזציה, ואחר את אבטחת המידע, ואחר את ניהול הדאטאבייסים. אלא הכל הוא פלטפורמה אחת, היא פלטפורמה תוכנתית, לא אכפת לנו מהו הברזל שמתחת, לא אכפת לנו מהו ההייפרוויזור למעלה, אנחנו מנהלים את זה בצורה אחודה.
הבנתי. יפה, ובאמת באמת שזה ביטוי גם בתוצאות העסקיות שלכם, וגם בעולם. הם נחשבים לידי מה שנקרא פורצי דרך חדשניים בעולם הזה של הווירטואליזציה והאחסון. הסכמי הנורמליזציה בין ישראל לאמירויות, בחרן, סודן ועוד כמה כאלה בדרך. איך אתה רואה את זה?
תראה, אפשר קודם כל להסתכל על מה קורה, מה זה יעשה לשוק הישראלי, ואחרי זה להסתכל על מה זה יעשה לנו. מבחינת הפוטנציאל הישראלי, אני חושב שהוא מאוד מאוד ברור, כן? מדינאים החליטו ללכת על זה כנראה בלי להתייעץ עם תעשיית ההייטק עוד לפני כן, והסיבות הן ברורות. בסדר, אם תסתכל על קשר שכנראה בצורה א-פורמלית התקיים במשך שנים, ועכשיו ממוסד, זה ברור שזה יזניק אותו, ויזניק אותו בצורה מאוד משמעותית. Okay. עכשיו, ישראל מייצאת לא מעט טכנולוגיות. הייטק זה טכנולוגיה אחת, היא נפלאה, היא טובה, זה עולה תוכן שלם, אבל יש יותר להייטק ביוטק ופינטק ואגריטק ותעשיות ביטחוניות ותעשיות עתירות ידע, ובהם אנחנו יודעים גם לייצא סחורות ומוצרים, ואנחנו יודעים גם לייצא ידע. אין ספק שאת כל אלו אנחנו רוצים לייצא, וחלק מהדברים הם רוצים לייבא. אז אני חושב שזה ווין ווין.
הבנתי. מה אתם בכם, כחברה שלכם, מה אתם יודעים, מה, איזה שיתופי פעולה, יש לכם נוכחות שם, איך אתם, מה אתם צופים שיש שם?
תראה, אמרנו קודם שנוטניקס פרוסה ב-165 מדינות בעולם.
גם שם.
אחת מהמדינות שבה אנחנו פרוסים, כן, היא דובאי, באיחוד האמירויות. יפה. אנחנו פרוסים גם בסעודיה.
כן.
אנחנו פרוסים בצפון המפרץ הפרסי ובדרום המפרץ הפרסי, בקהיר, בירדן, בכל האזור כולו. כל האזור כולו נכנס אצלנו תחת הגדרה שנקראת מטי, מידל איסט, טורקיה וישראל. הריג'ונל הדקוורטרס, המטה האזורי, כן, של מטי, יושב בדובאי.
וואו,
המשרד הישראלי שעליו אנחנו מדברים, כן, בכלל כפוף לדובאי, אז יש כבר קשרי עבודה.
אז לך זה לא חדש, זה לא חדש למעשה.
ממש לא חדש, קשרי עבודה ותיקים ופעילים שעובדים מצוין. מנהל האזור, קוראים לו אירון ווייט, יושב שם בדובאי. ואנחנו, אני מאמין שאנחנו עכשיו נתחיל יותר ויותר לראות פרויקטים משותפים, שבהם אנחנו יוזמים כאן ומייצאים לשם, או להפך, הם יוזמים כאן ויוזמים שם ומייצאים אלינו. אני בטוח שאנחנו נראה את שיתוף הפעולה, זה רק תורם עוד לעסקים ולצמיחה שלהם, שגם ככה צמחו עשרות אחוזים שנה על שנה.
רק להבין את זה, מה זאת אומרת פרויקטים משותפים, אם יש להם שם פעילות בסניף שם, מה אנחנו כישראלים יכולים לתרום בעצם?
אנחנו לא יכולים לתרום לפעילות של הסניף שם, אבל אם ניקח מחר בבוקר חברה שמייצרת כאן פתרונות חקלאים, נגיד פתרונות השקיה.
נניח נטפים לצורך העניין, כן.
זרקת, נגיד. ונגיד שאותה חברה מייצאת פתרון שכולל בתוכו מרכיב טכנולוגי. מרבית החברות היום, לא משנה מה הן מייצרות,
כן,
בדרך כלל מוכרות יחד עם זה מבונדל איזשהו מערך פתרון מידע.
כן.
ואנחנו נוכחים בלא מעט מחברות האלה. אמרתי קודם, יש לנו מאות לקוחות בישראל.
הבנתי.
גם בכל אחת מהתעשיות האלה, בין אם זה הביו, הפינטק, האגריטק, ה-whatever.
הבנתי.
וסביר להניח שכאשר אותן חברות ימכרו את מרכולתן ללקוחות האלו שנמצאים בכל אזור המתי שאני דיברתי עליו, וכל אזור המזרח התיכון, אז אנחנו נראה שיתופי פעולה של תשתיות מידע שמיוצאות ומהונדסות כאן ונמכרות לשם, או אפילו מהונדסות כאן ונקנות שם, זה לא משנה לנו.
זה מעניין, זה יפה, כן, זה ממש מרתק. מה אנחנו יודעים על השוק והשווקים באזורים האלה, מפותחים, פחות מפותחים, מה, לאיזה כיוונים הם הולכים?
תשמע, באזור, כל אזור המזרח התיכון הזה, יש שתי מדינות מאוד מאוד דומיננטיות.
כן.
איחוד האמירויות וסעודיה. הן דומיננטיות, קודם כל, ב-GDP, בסדר? בתל"ג.
כן.
יש להם ספנד מאוד מאוד גדול, אבל מעבר לספנד המאוד מאוד גדול, הן מדינות מאוד חדשניות. מאוד קל לנו להסתכל על זה ברחוק, יצואני נפט וזהו. בזה זה נגמר, אבל זה ממש לא ככה. הם מאוד מתקדמים טכנולוגית, הם מאוד חדשניים, וכמה שאנחנו יודעים לייצא להם ולהביא אליהם את הבשורה ולחלוק איתם ידע ומידע, אנחנו צריכים גם טיפה צניעות, כי אני אומר, יש לנו דברים מסוימים ללמוד מהם.
כן, זה אחד הדברים גם שאנשים שנוסעים לשם צריכים ללמוד גם כנראה, וגולה גם בקנו שלכם, להקשיב להם וללמוד, כי הם לא, בוא נאמר, לא חיכו לנו, נכון? כל העולם
נמצא שם. יש לנו המון מה ללמוד, תראה, הם חיכו, אבל הם לא ישבו ולא עשו כלום בזמן שהם מחכים.
בדיוק, בדיוק.
ויש לנו, אני אומר לך, אני רואה פרויקטים בכנסים משותפים שלנו בעולם, אני רואה פרויקטים שהם חולקים, בדברים מסוימים הם מתקדמים באדופשן, באימוץ של כן, טכנולוגיות מתקדמות, כן. בדברים מסוימים הם מתקדמים יותר
נכון,
מאיתנו.
זה נכון, גם לי יצא לראות אותם בכמה כנסים, תערוכות בינלאומיות, כמו למשל ערים חכמות ודברים כאלה, באמת יש הרבה מאוד מה ללמוד בהם, אין להם במה להתבייש בשום דבר. תגיד, בכנס הזה שאתם משתתפים בו, מה אתם מצפים, מה אתם הולכים לעשות, מה אתם מצפים שם, מעבר לפגוש את האנשים ודברים כאלה?
תראה, אז אני חושב שזה מתחבר לשאלה הקודמת. אנחנו, לא, מטרתנו היא לא לפתח קשרי עבודה כאלו שאנחנו מחר נוכל למכור לדובאי או לבחריין או לכל מדינה אחרת, לסודן או לכל מדינה אחרת שתיכנס להסכמים האלו. זה לא הביזנס שלנו. הטריטוריה שלנו היא מאוד ברורה, היא ישראל, יוון, קפריסין, הרשות, ואולי זה יתרחב בהמשך, אבל זו הטריטוריה. מה מעניין אותנו? מעניין אותנו כמובן את הפריית ידע ההדדית הזו. אנחנו יודעים לספר להם, אנחנו עשינו ככה וככה וככה, בואו תלמדו ותפיקו מזה, אבל אנחנו גם רוצים ללמוד מכם, ומה אתם עשיתם בתחום הפינטק ובתחום ה-whatever, וללמוד מהם, וכמובן כל הזמן יש לחזק את שיתופי הפעולה בשני הצדדים, כי ככל שאנחנו נבין ש, לא יודע, בנק אוף קיירו, עובד באזור ההוא וגם מתכנן לעבוד כאן, או להפך, בנק לאומי מקים שלוחה שם, אז אני חושב שככל שאנחנו נבין על הקשרים האלו טוב יותר, ונוכל לחסות את זה משני הצדדים, ולתרום משני הצדדים, אז רק יתרום לשיתוף הפעולה.
שאלה האחרונה, שהצגתי אותך וכתבת לי, שאתה גם מטפל ברשות הפלסטינית, אתה יכול לספר לנו קצת על שיתופי פעולה שם?
הרשות הפלסטינית מבחינת שיתופי פעולה זה לא שונה בהרבה אצלנו מאשר שאנחנו עובדים בשוק הישראלי. מודל ההפצה שלנו הוא דרך מפיץ ואחרי זה ריסלרים, שותפים עסקיים אינטגרטורים. אותם ריסלרים ושותפים עסקיים אינטגרטורים שמתמחים באזור הרשות, חלקם נמצאים ברמלה, ביריחו, בכל מקום אחר, הם שותפים עסקיים שעברו אונבורדינג אלינו, הם אלו שבוחרים שם בשטחים. אנחנו צריכים להבין שהשוק שם הוא שוק מבחינת פוטנציאל אל מול שוק ישראל פרומיל. בסדר, אין מה להשוות. אם אני מסתכל על פרופורציות, אז שוק ישראל זה X, יוון זה עשירית X, והרשות הפלסטינית זה עשירית מיוון.
כן, כן.
בסדר, רק שנבין את הפרופורציות.
אבל זה חשוב, זה חשוב.
זה חשוב מאוד, ואנחנו, בואו לא נשכח, אנחנו החיבור הפורמלי שלהם לשאר העולם, גם בגלל ענייני מיסוי כאלה ואחרים, הכל צריך לעבור דרך ישראל. לא שלא קוראים שם דברים ממדינות אחרות, קוראים שם דברים ממדינות אחרות, אבל בסופו של דבר פורמלית זה צריך להיות הקישור שלהם, והוא מתנהל, והוא מתנהל יפה מאוד.
יפה, יפה. אוקיי, ניר, שמחתי לדבר איתך כרגיל.
גם אני, תודה רבה. ושיהיה ביקור
מוצלח, ושיהיה בהצלחה. תודה.
תודה רבה לכולנו.
ביי, ביי. שלום לשימון חקון, מנמר הגלובלי של חברת נטפים, אחת החברות הישראליות המצליחות ביותר בעולם, בתחום החקלאות ושרשרת המזון. שימון, שלום, מה שלומך?
אני יודע, בסדר גמור, מה
שלומך אתה? אני בסדר גמור, תודה, תודה רבה. כמה מילים על נטפים, למרות שהרבה מכירים אותה, אבל תספר לנו קצת על החברה.
אוקיי, אז נטפים היא חברה גלובלית, שמונה כ-5,000 עובדים היום, עם פעילות ב-33 חברות בנות בעולם, עם 17 מפעלי ייצור בעולם. חברה פועלת ולמעשה מובילה את תחום ההשקיה ברמה העולמית, ברמה הגלובלית.
כן.
הנציגות שלנו בישראל יש לנו כ-1,000 עובדים, גם בישראל יש לנו 3 מפעלים, בחצרים, במגל וביפתח. מחזור מכירות כ-$1 מיליארד בשנה. חברה מאוד מצליחה, עם פוטנציאל, עושה טוב לעולם, תורמת לא מעט, למעשה...
מה אתם מייצרים בעצם? מה המוצר שאתם עושים בעצם? מה המוצרים יותר נכון?
למעשה, נטפים מוכרת מעבר לפתרונות ההשקיה, היא מוכרת פתרונות בפרויקטי השקיה. זאת אומרת, הפטנט של נטפים למעשה זה השקיה בטפטוף, כך כל הסיפור התחיל.
כן.
ולמעשה, מעבר לפתרון של הטפטוף עצמו, נטפים מוכרת למעשה גם את הידע האגרונומי, שלמעשה מאפשר לחקלאי לגדל בצורה מיטבית, או בצורה אופטימלית, את הגידולים שלו. זאת אומרת, מה שנראה אולי טריוויאלי, אבל הידע האגרונומי מאוד מאוד חשוב להצלחת היבול.
אוקיי.
מעבר למוצרים עצמם של הטפטוף, מוצרי השקיה וכל לעשות ההשקעה, זה פעם אחת. פעם שנייה, נטפים גם מתעסקת בכל הפרויקט, החל מהובלת המים, למקומות שאין בהם מים למעשה, אז החל מהובלת המים ממקור מים הכי קרוב שיש, או מקום שמתאפשר להוביל את המים, דרך פתרון ההשקעה שמוביל למעשה לפי החלקה, לפי היבול, וקלה בהמשך בליווי של אותו חקלאי במהלך הגידול, באמצעות אגרונומים שהם למעשה נותנים לו את ההמלצות הנדרשות לפי הגידול הרלוונטי.
כן.
כמו כן יש לנו מערכת הדיגיטל למעשה שנקראת נטביט, שלמעשה מאפשרת את אותם כל מה שסיפרתי לעשות באופן אוטומטי כמעט, ולקבל את אותו ידע אגרונומי ואת כל ההמלצות האגרונומיות באמצעות פתרון שיושב היום בענן למעשה, ומאפשר לאותו חקלאי לקבל את אותם המלצות לפי נתונים ולפי חיישנים שקזורים בשטח, לקבל את אותם המלצות בצורה מיטבית לגידול.
קהל, הלקוחות הישירים שלכם זה אותם חקלאים שמגדלים, או דרך מישהו
אחר? לא, אנחנו מוכרים דרך מפיצים, זאת אומרת, זה נקרא אצלנו דילרים, זאת אומרת, אנחנו דרך דילרים, והדילרים למעשה מוכרים ללקוח כזה.
מן הסתם אתם מגיעים גם לאזורים פחות מפותחים בעולם, ושם אתם בעצם עוזרים להם, נכון? ככה זה התחיל בעצם.
נכון, לגמרי.
כן.
נכון, זה לגמרי, זה מדויק, יש לנו המון פרויקטים בכל העולם, החל מדרום אמריקה, לא מעט פרויקטים בהודו.
כן, כן.
לאחרונה היו מספר פרויקטים מאוד משמעותיים בהודו. נורא יפה לראות את התרומה של נטפים ואת הערך.
אכן, כן.
למעשה שמבינים ש40,000 חקלאים למעשה נהנים מיבול ו...
כן.
מצורה של יבול הרבה יותר משמעותית באמצעות הטפטוף.
ובכל תקופת הקורונה המשכתם לעבוד בעצם, נכון? כי אתם חלק משרשרת המזון.
נכון, מדויק. אז באמת, לכל תקופת הקורונה, שמנובע אותנו, החברה המשיכה לעבוד באופן מלא, גם מפעלי ייצור המשיכו לעבוד, 24/7, ללא עצירה. כל העובדים עובדים מהבית, ברוב המקרים, גם פה בישראל. אבל כן, המשכנו לייצר, המשכנו להפך. היה גידול אפילו בביקוש, באור העובדה שמן הסתם צורכים יותר מזון, והיה גידול בביקושים, ובסך הכל החברה המשיכה לעבוד באופן מלא.
ומה במדינות שנפגעו קשה, או מדינות אדומות, איך התנהלו שם העניינים?
כן. עוד פעם, זה לא סימפטי. המפעלים כמפעלים המשיכו לעבוד, שמרנו שוב פעם על בריאות של עובדים, ושמירה על קפסולות, וכל המדיניות שאנחנו מכירים, ולא נשמע את זרה היום. אבל כן, אין ספק שבמקומות כמו דרום אמריקה, אם זה במקסיקו, בברזיל, בקולומביה, באקוודור, כל אחת מהמדינות, הסיטואציה שם לא נעימה, עדיין דרך אגב המצב לא מזכיר
כן,
שם.
כן,
אבל
כן.
כחברה אנחנו שימרנו את הפעילות שלנו בצורה מלאה, עם השפעה מינימלית, עוד פעם, תמיד יש השפעה מן הסתם.
כן,
אבל,
כן, כן. מה האחריות שלך, מה התפקיד שלך בעצם, אתה אחראי על מה, על?
למעשה אני אחראי על כל ה-IT בנטפים, ברמה הגלובלית, כל המשתנה נקרא.
כן.
כל הפעילות שנטפים בכלל העולם.
יש לכם, זאת אומרת, יש לכם סניפים בכל העולם, אני מניח, נכון?
כן, יש לנו, כמו שאמרתי, 33 חברות בנות שהן למעשה פרוסות בכל העולם, למעשה בכל אחד מהאתרים הגדולים יש לנו גם מנהלי IT שפרופים אליי.
זהו, אוקיי.
פרופים לאנשים שלי.
אוקיי.
יש לנו מנהלי IT שנמצאים שם והם פרופים אלינו. אנחנו עובדים ממש במודל גלובלי מלא, זאת אומרת, כל המדיניות, כל התקציבים, הם אחודים, הם מנוהלים בצורה גלובלית, גם הסטנדרטיזציה, ברמה הגלובלית, צריכים להכיר סטנדרטיזציה. בכלל, עברנו טרנספורמציה מאוד משמעותית בשנים האחרונות, שעברו אותנו לעבוד ממש לחברה גלובלית. עם התמאה של כלי דיגיטל ופתרונות מתקדמים בכל התחומים, החל מתחום האי-קומר, התמאה של מערכת הייבריד, דרך פתרונות של הנגשה של כל המערך של האימיילים, מעבר לסוויטה של 365, היה מאוד משמעותי בטח בתקופת הקורונה. למעשה אימצנו המון טכנולוגיות ענן, מה שאפשר לנו למעשה, בטח בתקופת הקורונה, לאפשר את הגמישות, ואנשים להמשיך לעבוד מהבית, כאילו שם המשרד, בלי שום בעיה.
כן, זה בטח מעניין, אתגר מעניין, הקשר בין ה-IT לבין הדיגיטל לבין המוצר הסופי, שזה חקלאות, זה בעצם שמגדלים את הדברים. איך זה משמעותי מאוד, אני מבין, גם במיוחד בתקופה הזאת. בוא נעבור רגע לנושא של הסכמי הנורמליזציה שנחתמו בין ישראל לאיחוד האמירויות, בחרן, סודן, ואומרים שיהיה גם עוד הרבה ובשמחה רבה. איך אתה רואה את זה? מה דעתך בהיבט של השיתופי פעולה, כמובן, הכלכליים, לא המדינים הפוליטיים?
קודם כל, אני חושב שזה פתח איזושהי הזדמנות עבור כלל התעשיות, דווקא לנתחים, באופן כללי, אני חושב שזה יצר הזדמנות בלתי רגילה.
כן.
אני חושב שהעובדה שהחליטו במהירויות, מגלים המון המון התעניינות בכל אחד מהתחומים. במקרה שלנו יש להם המון התעניינות בתחום של חקלאות, אם זה חקלאות מדברית או בכלל בנושא מים, מן הסתם מאפשר לנו למעשה לתת מענה לבעיות המאוד משמעותיות שעד עכשיו כנראה לא יכלו לתת להם מענה. אני חושב שזה בדיוק שם אנחנו נמצאים, ונוכל מה שנקרא לתת להם מענה לבעיה. יש לנו ניסיון לא מעט בארץ, אם זה פה בנגב, במקומות אחרים בעולם.
ללא ספק. היה לכם פעילות קודם לכם? היה לכם פעילות קודם לכם לפני החזה?
הייתה, לא, לא, בוא נגיד
כן.
לא משהו מאוד מבוסף.
כן. ועכשיו אתה אומר שאתם באמת, יש באמת פוטנציאל גדול, כי החקלאות באמת, חקלאות מדברית שם.
מאוד, הם מתעניינים.
כן.
הם מתעניינים, לא רק שהם מתעניינים, אבל גם בדיקו בארץ. כמו שאתם יודעים, המנכ"ל שלנו התלווה למשלחת שהייתה, המשלחת הראשונה שנעשה, אז גבי מיידובניק.
כן.
שהמנכ"ל שלנו התלווה אליהם, כן, התלווה למשלחת של בנק הפועלים שיצא. ולמעשה, כנגד זה, הם היו בביקור גומלין גם אצלנו, היו כבר בשני ביקורים.
כן, יפה, אז אני רואה שזה כבר מתקדם.
הם מתקדמים מהר, בוא נגיד שהם מתקדמים מהר, ויש להם, אני אקרא לזה, זה קשור למים, אז תימהון מאוד גדול לפתרונות ולהובלה, כי מן הסתם זה משהו שהוא לא פשוט. היום רוב האוכל שם מלווה, אין להם יכולת לגדל מקומית.
כן, כן. נכון.
ותחשוב על האופציה של להפוך לגידול מקומי, במקום לייבא סחורות וכולי, זה משהו שהוא יכול להיות game changer משמעותי עבור.
הבנתי. ובמידה ותהיה פעילות, אתה תהיה גם אחראי על כל נושא הדיגיטל שם?
כן,
זה
כן.
יהיה...
כן, כן.
זה יהיה תחת...
כל אחד מהסניפים בנטפים, אין לנו משהו שהוא לא תחת אחריותי. אנחנו עובדים בצורה גלובלית, כלל הסניפים בעולם,
כן.
כולם באחריותי המלאה, ונחתם, כל פעילות נוספת גם תהיה תחת אחריותי, ואנחנו כולם, בוא נגיד שאנחנו מחכים לזה, כי...
כן.
זה נראה משהו שמאוד מאוד שונה ממה שהקרנו עד היום.
ללא ספק, ללא ספק. מה אתה מצטרף לכנס הזה שבעזרת השם יצא בתחילת השנה הבאה? מה אתה מצפה מהכנס? אתה הולך לפגוש אנשים, לשמוע, לדבר?
קודם כל לפגוש את האנשים, אתה יודע, זה מה שחווינו בה הרבה זמן.
זה חשוב.
אני חושב שזה ציפייה מאוד מאוד גדולה. מעבר לזה, כן יהיה מעניין להכיר גם מעבר לקהילה העסקית ששם אנחנו... כן כבר במגעים איתן, וכן כבר בפגישות מספיקה ולכן, אז להכיר כן לתבחירים בקהילת ה-IT, מהצד של איחוד המאוריות, להבין למעשה מה מעניין אותן, איזה פוטנציאל יש שם, כי אני מניח שיש שם פוטנציאל גם בתחומים אחרים, בטח בתחום הסייבר, בתחום מאוד מתקדמים בתחום ה-IT.
כן.
מאוד מעניין לשמוע, א', לא כאן נמצאים היום, וב', מה התוכניות שלהם, לאן הם עושים, איזה טרנספורמציה הם עוברים, אם בכלל, ולראות מה הפוטנציאל שקיים שם, שנשמע מעניין.
הבנתי. אתה, נחזור רגע לתפקיד שלך, זה מעניין, כן, מנמר גלובלי. אמרת, סיפרת על מה אתה עושה. איזה אתגרים עומדים בפני מנמר גלובלי? מה נדרש ממנו? כי זה לא טריוויאלי, אתה יודע, כן.
כן. קודם כל, זה אתגר מאוד גדול, זה להיכנס לתפקיד בתקופת קורונה, זה משהו שכשלעצמו הוא אתגר מאוד מאוד גדול. אבל אני חושב שזה גם הזדמנות, אני רואה בזה הזדמנות. האתגר המשמעותי ביותר זה קודם כל הפיזור הגיאוגרפי של החברה. מוטת השליטה צריכה להיות מאוד מאוד גבוהה בכל אחד מהסניפים, בכל רגע נתון, זה 24/7, זה מפעלים שעובדים נונסטופ ועובדים סביב השעון, כך שגם רמת הזמינות וגם רמת האיכות של המערכות חייבת ברמה הכי גבוהה שאפשר. יחד עם זאת, אנחנו כן כ-IT משתדלים להוביל את הביזנס ולעבור את אותה טרנספורמציה שסיפרתי לכם, וכן לקדם את הביזנס בעולמות האלה, ולא מעט באמצעות ה-IT. כמו שסיפרתי, עברנו את הטרנספורמציה הזאת, והביזנס היום ממש ממש מוקיר, עובד איתנו בצורה מאוד מאוד צמודה, רואה ב-IT כמוביל, בהמון המון תחומים, מה שמאוד מחמיא לנו מצד אחד, ומצד שני גם תורם לא מעט... באמת לחברה ולהתפתחות שלה.
כן.
אז זה האתגרים.
בניהול גלובלי, אני מניח שיש הבדלי תרבויות.
לגמרי.
איך מתמודדים עם דבר כזה?
קודם כל, אני חושב שהבדלי תרבויות, אני מכיר, עבדתי המון שנים עם מוטורולה.
אני יודע.
אני חושב שהבדלי תרבויות מוכרים לי. אז זה משהו שהוא עולם שונה לגמרי. זאת אומרת, מי שלא חווה ניהול גלובלי, זה עולם שונה לגמרי, כי... השיחה עם מישהו מסין, והרגישות שאתה צריך לגלות לניואנסים קטנים, היא שונה לגמרי ממישהו שאתה מדבר איתו באודו, או, כן. או בברזיל, או בישראל מן הסתם.
אז...
צריך להיות נורא מודעים לזה, צריך נורא להיות רגיש.
שתף אותי בדוגמה, בדוגמה, איך למשל, מה... מה
תראה, סיני לעולם, סיני כן. לעולם לא יגיד לך שהוא לא הבין. הוא לא ילבין פניך, הוא גם לא יודע שהוא לא יבין, הוא, כן. הוא לא יודע במשהו שהוא לא יבין, כן. הרבה פעמים זה צריך מה שנקרא לוודא במעט האחוזים, שהם כן. הבינו בדיוק למה התכוונת.
מעניין.
אותו דבר יש גם בהודים, רק בעיה שהודים אומרים לך שהם מבינים, אבל לא מבינים באמת.
הבנתי.
אז זה גם מאוד משמעותי, אבל מצד שני, אחרי שהם עובדים להכיר, ויש שם שם מפתח שאנחנו עובדים איתם באופן צמוד, אז מן הסתם חלק מהתרבות הישראלית גם הם מפנימים אותה, אז אנחנו כן מצליחים להבין אחד את השני, אבל כן, זה אתגר ללא משמעותי מאוד, וצריך לעשות את האדפטציה הנדרשת. כן. כל אחד מהתרבויות, להיות, גם מספיק רגיש פעם אחת, ופעם שנייה להיות מספיק אפקטיבי מול אותה תרבות ומול אותם אנשים.
יש גם הבדלי אתגרים בתחום של משאבי אנוש, אני מניח לאנשים, ניהול אנשים, כל הנושא
הזה. כן, כן, זה ניהול גלובלי, זה ניהול מטריציוני בסך הכל, כי אנשים יושבים באתר, אתה צריך להיות רגיש לצרכים שלהם, כי בסוף אתה לא פוגש אותם כל יום, אתה כל מן הסתם, גם כשבתקופה שהיינו טסים, בקורונה, אז אתה פעם בחודש, אתה רואה אותו פעם בחודש, פעם בחודשיים, לא נפגשים ברמה היום.
ברור, ברור.
אז הרוב הפגישות הן מן הסתם בטימס, או בכל אחד מהמדיות האחרות, אבל זה מהווה אתגר של עצמו, ואנחנו רגילים לזה, זה חלק מהעניין. זה אפשרי, בוא
נמצא. יפה. שמעון, תודה רבה, היה מעניין. ותעשו עסקים טובים, תעזרו גם לחברי לשכנינו החדשים, הם בטח זקוקים לכל הנושא של חקלאות ומים, בצורה מאוד מאוד חשובה. כל טוב, תודה. תודה רבה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
ביי. עד כאן הפרק שעוסק בהסכמי הנורמליזציה עם איחוד האמירויות וההשלכות הכלכליות שלו על ישראל ובכלל. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להזין לנו בכל הפלטפורמות של הפודקאסטים וכן באתר של אנשים ומחשבים. להתראות.